להרגיש בנוח. אני כרמית קזז, מחפשת נקודות מבט טובות יותר על הגוף שלנו. הפודקאסט הוקלט באדיבות אולפן הפודקאסט של בית אריאלה. את השמנת מאז שהכרתי אותך, אמר לי בן זוג שהיה לי בשנות ה-20 שלי. הוא אמר את מה שהוא ראה כי זה באמת היה נכון, עליתי 10 קילו מהיום שנפגשנו ועד אותו יום. אבל מאז סניתי את הבטן שלי. עלייה וירידה במשקל מאז שאני זוכרת עצמי, הייתה תמיד בבטן. היה לי גוף די סטנדרטי, תפסתי את עצמי כבחורה אפילו די רזה, אבל לא רציתי שיראו את הבטן שלי. עצבן אותי שבני הזוג שלי נגעו לי בבטן. זה גרם לי לכעוס על כל מי שנגע בה. האמנתי שבגללה אני נראית פחות טוב ופחות מושכת. ואם בן זוג שלי היה אומר לי שזה בכלל לא מפריע לו, והוא חושב שאני נראית נהדר עם הבטן או בלעדיה, כמובן שלא האמנתי לו. אז המשפט הזה חקוק לי בתודעה, וכנראה שאני לעולם לא אשכח אותו, כי הוא העמיק את חוסר האהבה שהיה לי לגוף שלי. תמיד עמד לנגד עיניי אידאל יופי אחד לאישה מושכת, וכמובן שאף פעם לא הייתה על הבטן. זה כמובן לא מגיע משום מקום, כי כל פעם כשראיתי איזושהי סצנה אינטימית באיזשהו סרט או סדרה, תמיד הייתה שם בטן שטוחה וחזה מושלם, שגם את זה כמובן אף פעם לא ראיתי אצלי. אז לא דיברתי על כך מעולם, לא עם ההורים, לא עם אחיות, לא עם חברות, כי מאוד מאוד התביישתי בזה. ואם נכנסתי לסיטואציה אינטימית, העדפתי שיהיה חושך כדי שלא יראו את הגוף האמיתי שלי. אני מאמינה שאני לא היחידה שנתנה לדימוי גוף שלה להגיע איתה לחדר המיטות, למקום החשוב הזה שמייצר הנאה גדולה, שמייצר חוויה אינטימית חשובה בין בני הזוג. כדי להבין איך אפשר להרגיש בנוח במקום הכל כך חשוב הזה, הזמנתי לכאן היום את לירי ובני, שהיא מדריכה ומטפלת מינית מוסמכת. היא מטפלת זוגית בשיטת EFT, ומחברת הספרים מיטה וחצי, מדריך למיניות למתבגרים, עם הבטן ועם הלב. שלום לי.
אהלן.
מה שלומך?
מצוין, כיף להיות פה.
כיף לי שבאת. אני מאוד מאוד סקרנית על העולם הזה, ובכלל כאילו על איך הוא משפיע על הדימוי גוף שלנו. אני מרגישה, כמו שסיפרתי כאן, שאני לקחתי כל הזמן את הדימוי גוף לכל מקום, והייתה לי הרבה ביקורת. ומה, זה נפוץ? או שאני לבד בסיפור הזה?
באתי להגיד שמזלך שהאזור שבו את מתארת, שוב, כמובן שזה נורא מתסכל ומבאס וכך, אבל את מתארת חוויה שהיא בסך הכל יחסית די ממוקדת, כי זאת אומרת, העניין הוא בבטן. ואני חושבת, אנשים שאני רואה בקליניקה שאומרות לי, העניין הוא בבטן, ובציצי, ובטוסיק, ובאיבר מין, וזה אנדלס. ואני חושבת שלכולנו יש איזשהו אזור שהוא מאתגר ושהוא לא נינוח. ואגב, מה שאולי קצת אירוני זה שככל שאני רואה באופן כאילו חיצוני, מנקודת המבט שלי, נשים ככל שהן נראות לי יותר יפות, ככה אני חווה אותן פחות מאושרות מהגוף שלהם. כלומר, אין שום קשר בין איך שאישה נראית לכאורה כאילו אובייקטיבית, לבין התחושה הפנימית שלה עם עצמה. דווקא נשים שאולי לא היו עומדות בסטנדרט, הרבה פעמים הן דווקא מאוד נינוחות ומשוחררות, וזה כאילו לא קשור. זה משהו אחר, זה זירה אחרת, זה לא קורה בגוף הקונקרטי. שאולי זה גם קצת מתכתב עם מיניות שהיא באופן כללי, אני אגיד על זה איזשהו משפט מקדים, מיניות זה כאילו איזשהו אנרגיה כזאת שמניעה אותנו לבקש חום ואהבה ואינטימיות, ובעצם היא מתרחשת בכמה רמות. היא מתרחשת ברובד המנטלי, במחשבות שלנו, היא מתרחשת ברובד הרגשי, ברגשות, מה זה מייצר בתוכנו, והיא מתרחשת גם ברובד הפיזי, בגוף. והרבה פעמים אנשים יכולים להרגיש שיש איזשהו ספליט בתוך השלושה הזאת, כאילו אני יכולה, נגיד, סתם, אני אתן דוגמאות, כן? אם אני אישה ששוקלת לבגוד בבן זוג שלה, אז אני יכולה להגיד, וואו, התאהבתי במישהו, ואני מתרגשת ממנו, ואני מתגעגעת אליו, ואני חושבת עליו, אבל אני יודעת בראש, במחשבות שלי, שזה לא בסדר, וזה לא לגיטימי וככה, אבל בגוף אני גם מרגיש הרבה תשוקה, ועוררות, וחרמנות, ואני אראה טובה וזה. מה שאנחנו היינו רוצים בתוך מיניות טובה, שיהיה סינכרון בין הראש, הלב, עברי המין, או הגוף בכללותו. אז כשיש איזושהי חוויה של חוסר הלימה, נגיד אני נכנסת עם פרטנר חדש למיטה, ואני אומרת לעצמי, וואו, איך אני אוהבת אותו, איך אני משכת אליו, איך אני דלוקה עליו, איך בא לי, אבל הגוף שלי והציצי שלי, והציצי לא סימטרי, והבטן, אז נהיה שם איזשהו דיאלוג שהוא לא מאפשר לי להיות בתוך הרגע. כאילו אם היום אנחנו מדברים הרבה מושגים של מיינדפולנס, ולהיות בתוך החוויה, בטח במיניות, ולהרגיש, ולטעום, ולמשש, ולשמוע, ולראות, וככה, אני לא באמת יכולה להיות שם, אם אני כל הזמן עסוקה בראש, שרק לא יגע לי בבטן, או שרק לא יסתכל עליי מהזווית הזאת, או שרק לא יעיר על הציצי, כן? אז אנחנו לא יכולים להיפרד מהגוף, אנחנו לא רוצים, גם אנחנו גם רוצים להיות מחוברים אליו. אז היחסים שיש לי עם הגוף שלי, הם מאוד מאפשרים לי את הפוטנציאל להנאה. ככל שאני יותר מחוברת ויותר אוהבת ויותר חיה בשלום עם הגוף שלי, ככה היכולת שלי ליהנות מהמיניות היא יותר גבוהה.
וזה משהו שאפשר לתקן אותו? זאת אומרת, אפשר לעבוד עליו?
כן, לגמרי. תראי, זה ברור שהנקודת פתיחה שלי מגיעה מהבית. כן? אם אני גדלתי בבית שאוהבים לרקוד, אם אני גדלתי בבית שאוהבים ללכת לטייל, אם אני גדלתי בבית שמפעילים את הגוף ונהנים ממנו, אני גדלתי בבית של שני ספורטאים, כן? אבא שלי היה מאמן נבחרת ישראל בכדורעף, אמא שלי הייתה שחקנית נבחרת ישראל בכדורעף, ככה הם הכירו. וזה היה בית שכל יום שבת היינו יוצאים לטיולים, והיינו רוקדים בסלון, והיינו מפעילים את הגוף. וכשאתה מפעיל את הגוף, אתה מפתח יחסים מאוד טובים איתו. אז אתה נהנה מהדבר הזה. אז בתים שהגוף הוא משאב חיובי, אז אני יכולה ליהנות ממנו גם כשאני בוגרת. אם אנחנו גדלים, עכשיו אני, ההורים שלי מאחר והם היו ספורטאים, אז הם גם היו אוכלים מה שהם רוצים, אבל כאילו היה בבית, כאילו אבא שלי היה חי על קפה שחור, חלווה, במבה, וכאילו זהו בערך. ואימא שלי הייתה כאילו עובדת הרבה שעות וזה וזה וזה, הייתה באה בערב, הייתה אוכלת נגיד פיטה עם גבינה צובה. כאילו לא היה משטר דיאטה בשום צורה, אכלו מה שרצו. ותמיד הייתה לנו מגירה של ממתקים, כאילו של חטיפים, של שוקולד, שוקולד זה מאוד משמעותי בבית שלנו. לא היה פיקוח, לא היה זמין כזה, אוי ובוי, מה יקרה? אבל באמת, כי כל כך היה, היינו כל כך אנרגטיים, שזה תמיד היה מתכזז ומתאזן והכל היה בסדר. בתים שכן נהנים מהגוף וכן מפתחים קשר טוב איתו, אז הילדים בתוכו, נגיד בבית שלי עם הבנים, יש לי שני בנים, אז אנחנו אולי פחות רוקדים בבית, אבל אנחנו משחקים הרבה כדורגל, או הולכים הרבה לנינג'ה, או אנחנו מפעילים את הגוף, אנחנו כל הזמן בתנועה, אנחנו כאילו הרבה מטיילים, או שוחים בזה. אז החוויה הזאת שכאני כילד מפעיל את הגוף, בת מפעילה את הגוף נהנת, יש איזה מין צלמת אמריקאית שקוראים לה קייט פארקר, שהיא אימא לשתי בנות מהממות, והיא הייתה מצלמת אותם בחוגים, בארצות הברית יש המון המון חוגי ספורט בתוך מערכת החינוך, כאילו חוג כדורגל, חוג זה, חוג זה, והתחילה לצלם אותם, ואז היא עשתה בלוג שנקרא Strong is the New Pretty, ופתאום היא הבינה שבעצם אנחנו כל הזמן מחנכים בנות להיות יפות ונחשקות וככה, ובעצם מה שאנחנו צריכים ללמד אותם זה להיות עוצמתיות, נכון? זה כמו ילדה קטנה שאוהבת לטפס על עצים ואוהבת לשחק כדורגל ואנחנו קוראים לה טומבוי, אבל היא לא באמת טומבוי, זה לא שהיא קיבלה את הדבר הזה בהשאלה מבנים, אלא היא עצמה יכולה להיות מודל לחיקוי כזה או לחוש עם עצמה שהיא נהנית מהגוף שלה. אז אם אני מגיל צעיר באמת לי שהיא את הדבר הזה, זה לגמרי לגמרי משהו שהוא בילד אין, ואחר כך זה גם יבוא לידי ביטוי במיניות. אז מי מאיתנו שלא גדל בבית כזה, זה לא אומר שזה עבוד. זה אומר שגם בגיל 20, 30, 40, אני צריכה למצוא את הדבר שגורם לי עונג מהגוף, וכמו בכל עבודה שאני עושה בקליניקה עם זוגות או עם יחידים שיש להם אישו עם מיניות, אני אומרת להם, התרגול מתחיל לא בחדר המיטות. התרגול מתחיל באזור שהוא יותר ניטרלי. אז אם את אומרת לי, נגיד בחורה בת 30, 40, 50, הבטן היא מאתגרת, או הטוסיק הוא מאתגר, או איבר המין הוא מאתגר, או החזה הוא מאתגר, איפה אפשר לחשוב שאת תפעילי את הדבר הזה וזה יהיה לך מענג? אז אני אומרת לה, בואי תמצאי ספורט שאת אוהבת, כן? אני בדיוק לפני חודשיים התחלתי לשחק טניס, ואני נורא נהנית, או הייתי עושה הרבה שנים פילאטיס מכשירים, אני לא שחקתי כדורף, לא הייתי מספיק גבוהה אף פעם, אבל למצוא משהו שהוא כן מדבר אליי, אפילו אם זה ריקודי בטן, כן? זה אחלה דבר למיניות. ואז ממקום ניטרלי, אז אני אחר כך הופכת את זה למשהו שהוא גם יכול להיות בחדר המיטות, כי אני למדתי שאני סומכת על הגוף שלי ויש לנו יחסים טובים, ואת הדבר הזה אני יכולה לתרגם. אז זה פתרון אחד שאפשר לעשות. פתרון אחר שאנחנו עושים, אפרופו זה שאנחנו מדברים הרבה על מיינדפולנס ומיניות, זה מגע מודע. כלומר, אנחנו הרבה פעמים מסתכלים על עצמנו בראי, לפעמים אני רואה את הגוף שלי דרך העיניים שלי, לפעמים אני רואה את זה דרך העיניים של אמא שלי, לפעמים אני רואה את זה דרך העיניים של החברה, ואנחנו רוצים לא להסתכל על זה בתור מכלול בהתחלה, אלא בוא נפרק את זה לגורמים. כשאני מסתכלת על הגוף שלי בראי, מה אני אוהבת? עם מה אני מתחברת? העיניים שלי, השפתיים שלי, השיער שלי, הידיים שלי. המון פעמים אנשים יגידו שאת מה שהם מכירים, הם יותר אוהבים. כלומר, אם אני מכירה את הכפות ידיים שלי, סביר להניח שאני יותר אוהב אותם מאשר את הציצי שלי, או את הטוסיק שלי. אז אני אומרת, אוקיי, אז בוא נעשה תרגול מודע, שכל יום, 5 דקות, אני מסתכלת על הראי, ואני אומרת לעצמי מילים יפות. כאילו, וואו, השיער שלך נראה כל כך רך ונעים ויפה, והעיניים שלך כל כך מחייכות ומהירות, והחיוך שלך כל כך קורן, והגב שלך הוא כל כך חזק, והצוואר שלך כל כך גמי, כאילו, whatever. 5 דקות להגיד מילים יפות, ומה זה עושה לי? איך אני הולכת בעולם? אני מצליחה ללכת ישר, זקוף, להסתכל לאחרים בעיניים, לראות את הטוב גם באנשים אחרים, כן? כי זה מפתח איזה מין מיומנות כזאת, כמו איזה שריר שרואה את הדברים היותר טובים. אז זה עוד תרגול.
שאגב, זה תרגול שאני חושבת שבכלל עוזר לפיתוח דימוי גוף חיובי. לגמרי. אני חושבת שבכל תחום, אם ניישם את הדבר הזה, זה יעבוד ביג טיים.
נכון.
אני פשוט אף פעם לא חשבתי לעשות את זה בשביל לשפר באמת את העולם
הפנימי. הפנימי. תחושה שלנו.
לגמרי.
אבל זה מוקרן החוץ הישר. כן. ואחר כך אנחנו הופכים את רמת הקושי ליותר מאתגרת, אנחנו עושים מגע שהוא מודע. אז אני במקלחת, אז אני חופפת את השיער, ואני אומרת לעצמי, עכשיו אני מטפחת ומזינה את השיער ואת הקרקפת, ועכשיו אני מסבנת את הגוף באהבה, והוא כל היום הלך והתאמץ וטיפס במדרגות, ואני עכשיו מחזירה לו תשומת לב וככה, כשאני נוגעת בגוף שלי, כשאני נוגעת באור, אז אני מנסה להנחות אנשים, להגיד, אוקיי, בואי, בעיקר, זה תרגול שאני עושה עם נשים הרבה פעמים, את אוהבת את המרקם של הגוף שלך, לגעת בגוף זה נעים, בטמפרטורה נעימה, התחושה היא נעימה, איך זה לגעת, איך זה להיות ננגעת, אחר כך את אותו תרגול אפשר לעשות עם בן זוג, בוא תחפוף לי את השיער, בוא תסבן לי את הגוף, איך זה בשבילי לקבל מגע אוהב, איך זה בשבילי לקבל מגע מטפח, איך זה בשבילי לתת מגע, כלומר אנחנו מתחילים מזירות שהן יותר ניטרליות, ואז אנחנו מגיעים לאט לאט ליותר לחדר המיטות. אז גם בחדר המיטות, אז אנחנו עושים מוזיקה נעימה, ונשים נר, ונשים קטורת, ועכשיו נעשה אחד לשני מסאז' הרעיון הוא שבהתחלה אני אמרתי לעצמי מילים יפות, עכשיו בוא אתה תגיד לי מילים יפות. אז אני נוגע לך בגב, וכמה הגב שלך נעים ויפה, והשיער, ואני מלטף אותו, וזה נעים, וכיף לי לגעת, ואני מסתכל על החזה שלך, וככה. אני אתן דוגמה ככה על שיחה יותר קונקרטית עם איבר המין. לפני 1.5 שנים הלכה לעולמה בטי דוטסון, שהיא הייתה כהנת האוננות הגדולה של ארצות הברית, של שנות ה-70, והייתה טיפוס כזה מאוד אקסנטרי, והייתה מדברת על המיניות שלה, והעוננות שלה, ועברי המין שלה, והיא מספרת שהיא הייתה נשואה והתגרשה, וכל הנישואים שלה, המיניות הייתה מאוד מאוד גרועה ולא מענגת, ואז היה לה מאהב, שפתאום הוא פתח לה איזה מין צוהר כזה, וזו הייתה פעם ראשונה שהיא יושבת מול גבר ערומה, והוא מתפעל ממנה, הוא אומר לה, בטי, את כל כך יפה, והציצי שלך כל כך יפה, והפוט שלך כל כך יפה, ואת פשוט מהממת, את האישה הכי סקסית בעולם. והיא פתאום נפל לה שם איזה הסימון, שמעולם אף אחד לא אמר לה שהפוט שלה נגיד היא יפה. אז אם אף פעם לא שמעתי את זה, אז איך אני יכולה להרגיש את זה? אתה כאילו צריך איזה מין פרמישן כזה, שמישהו יגיד לך, וואו, את פשוט מהממת, את מקסימה, הפוט שלך נפלא ונהדרת. ואז אפשר גם ללמוד להתענג, כי הרבה פעמים כשזה שם למטה, או הדבר הזה, או הפיפי, או כאילו, לא משנה איך אנחנו נקרא לזה, זה לא נותן איזושהי חוויה של גם, אני אישה בוגרת, אני אישה מינית, אני אישה שנהנית ומתענגת. והתחושה היא שאם זה מין חור שחור כזה, אז אין באמת את הפוטנציאל אחר כך לעונג, שזה מה שאנחנו בעצם רוצים, כאילו, ואז לאט לאט אנחנו מתקרבים לזירה של המיניות, ששם אני רוצה להיות במקום שבו אני אומרת, כל הגוף שלי משרת אותי בחוויה, כל הגוף הוא שותף לחוויה, שותף לחגיגה, גם הראש, גם הלב, גם איברי המין. ואם אני אוהבת את עצמי, ואני מרגישה שאני ראויה לאהבה, ואני מרגישה שאני ראויה לעונג, ואני מתרגשת, ואני חושקת, אז גם הגוף שלי הוא כלי בתוך המשחקיות הזאת, ואז אפשר יותר לייצר עונג.
אני אוסיף על זה אפילו עוד משהו, נראה לי, מהעולם שלי, שגם אחד הדברים שאני חוויתי זה שראיתי משהו מאוד באידיאלי יופי אחד כל הזמן. וקודם כל, רק בשנים האחרונות אני גיליתי שפתאום יש באינטרנט תמונות על איך נראה ציצי אמיתי, ואני כאילו תמיד חשבתי שהציצי שלי יקום ומכוער, כי הוא לא באותו גובה, ואז פתאום את רואה את הציורים האלו, ואת אומרת, אוקיי, זה דווקא הגיוני שזה נראה ככה, ואותו דבר באמת על האיברי מין, שיש את הציורים של כל האיברי מין, ובכלל לראות איך נראית באמת בטן של אישה. נכון. ואם כל הזמן אנחנו נראה, וזה גם אגב רלוונטי לעולם של הבגדים, אם כל הזמן אני אראה איזשהו אידיאל יופי אחד, צורה אחת, אני אתקבע ואני אחשוב שאני לא עומדת בו. ודווקא כשהתחלתי לראות את זה, פתאום הבנתי שאני, סבבה, זה נורמלי, אין פה משהו חריג. הייתי שמחה לשמוע את זה כנערה, ואני מאמינה שאני את הבת שלי כבר אחשוף לזה, אבל גם אנחנו כנשים בוגרות צריכות להבין שגם זה מגיע בכל מיני צורות וגדלים.
נכון, כל הגוף, כל חלקי הגוף מגיעים בכל הצורות, בכל הגדלים, בכל הצבעים, בכל ה... והרבה פעמים, זה דוגמה יפה מה שאת אומרת, כי כשאני עושה עבודה עם אנשים שיש להם איזשהו עניין, נגיד עם האיברים שלהם, אז אני אומרת להם, בואו אני אתן לכם תרגול, אתם הולכים לשוק או לסופר, ואתם מסתכלים על פירות וירקות, ואתם בוחרים פירות וירקות שמזכירים לכם את האיברי מין שלכם, ואז הם אומרים, זה מרקם כזה, זה צבע כזה, זה. ואז אני אומרת להם, עכשיו תיקחו נגיד באופן ספציפי, נגיד תות שדה, או אפרסק, ותחצו אותו, והחלק הפנימי ממש נראה כמו איבר מין, וגם אני אומרת, אין שני תותים שהם אותו דבר. כאילו, ואז יש יופי בכל המגוון, והרעיון של השונות הוא גם להגיד, יש לי משהו שהוא ייחודי לי, שהוא שלי.
נכון.
וכמו שם, נכון? אנחנו לא היינו רוצים להיות כולם נועה, או כולם דנה, לכל אחד יש שם אחר. וזה גם חלק מהעניין.
שזה יפה להסתכל על זה ככה, כי לא חשבתי על זה בצורה הזאת, אבל זה מאוד נכון, שזה זה לא שזה שונה של מישהו אחר, אלא זה ייחודי לי.
נכון.
שזה משפט חשוב.
כן.
תגידי, מה קורה אצל גברים?
גם אצל גברים יש, אני חושבת שהיום בתוך האידיאל של המטרוסקסואל והגבריות החדשה, אז גם שם יש הרבה מאוד סנקציות. אני חושבת שהם תמיד היו, אבל אני חושבת ש... כאילו להיות הקאובוי, אולי אני אגיד משפט מקדים. מאז ומעולם בתוך התרבויות והחברות, היו קודים למה נחשק. לרוב מה שהיה נחשק היה, אצל גברים זה מי יכול להיות הצייד הטוב, אצל האישה זה מי יכול להיות אמא הפוריה. אז אם פעם להיות צייד טוב היה להיות מהיר, להיות שרירי, להיות חזק, היום זה להיות בהייטק, להיות מרוויח, להיות עם טסלה, כן? אצל אידיאל היופי, אצל נשים, להיות אישה פוריה, פעם זה היה להיות מאוד שמנה, עגולה, רחבה, כזה כמו עם הטבע כזאת, מאמה כזאת, כמו דמויות אליליות כאלה שהיו פסלים כאלה פרה-מונותואיסטים, ולאט לאט האלות פריון האלה הפכו להיות יותר ויותר רזות, ויותר ויותר מיניות, וגם עם גילום של איכויות הרבה יותר רעות, שזה נורא מעניין.
תסבירי את הרעות.
פעם פטליות כאלה, כלומר, מלהיות אימא אדמה שמכילה, שמקבלת, כזאת אחת שמחבקת ומניקה וככה, הדמויות שאנשים היו סוגדים להם הפכו להיות לאט לאט בצלמים, בפסלים, הפכו להיות יותר רזות, והמיתולוגיה שהייתה מקושרת אליהם הפכה להיות נשים עם כוח, הפכו להיות יותר ויותר נשים עם כוח שהם כאילו היו מנצלות אותו לרעה. הדמות של אשתר, אם אני לא טועה, שהתחילה בתור מאמה פריון כזאת, הפכה לאט לאט להיות איזה מין אישה כזאת שנחשבה למי ש... שוכבת עם גברים והורגת אותם אחר כך, כן? כאילו, המיניות הנשית הפכה להיות משהו שהוא מאוד מאוד מרתיע. עכשיו, מבחינה כרונולוגית באבולוציה, בהתחלה לא הבינו מאיפה מגיעים ילדים לעולם. רק כשנהייתה מהפכה חקלאית, פתאום הבינו שכשגבר ואישה, כמו סוס, סוסה, חמור, חמורה, שוכבים ביחד, והחיה, הזכר, עולה לחיה הנקבה, פתאום אחרי כמה זמן יש הרבה צאצאים. בהתחלה לא הבינו מאיפה הם מגיעים ילדים לעולם, והמיניות הייתה הרבה יותר חופשית. אנשים היו עושים סקס, ולהפך, כשאישה הייתה במהלך הריון, אומרים לה, בואי תשכבי עם כמה שיותר גברים, כדי שכל ילד יקבל משהו מהגבר שאת שוכבת איתו במהלך ההיריון. זה ממש היה כאילו ברכה לשכב עם הרבה גברים. ברגע שהבינו מאיפה מגיעים ילדים לעולם, פתאום התחילו להגביל את המיניות של נשים, והגבר אמר, טוב, אם אני כבר שוכב איתך ואת מביאה לי ילד, שלפחות שאני אדע למי אני מוריש, שהוא שלי. אז הנשים המיניות הפכו להיות גם מאוד מסוכנות ורעות וככה, והפכו להיות גם נורא נורא רזות. אז האידיאל של היופי הוא מאוד מאוד השתנה לאורך ההיסטוריה. אז גם האידיאל של אישה מינית, נגיד אם אני מסתכלת על המאה ה-20, מאה ה-21, אנחנו רואים שממישהי מאוד קטנה ושטוחה, למישהי שהיא יותר ספורטאית ואטלטית, למישהי שהיא עם חזה יותר גדול, ומישהי שהיא יותר יוניסקס, וכך ממש אפשר לראות בסרטי ג'יימס בונד איך המודלים הנשיים משתנים. פעם מישהי שהיא הייתה עם אור לבן, כלומר שהיא יושבת בארמון והיא לא עובדת בשדות האורז, והיום דווקא להפך, מישהי שהיא יכולה ללכת לים, והיא לא עובדת תחת פלורסנטים, כלומר, הקודים מאוד מאוד השתנו, אז גם נשים וגם גברים כל הזמן חיים בקודים שהם משתנים, כמו תפיסות מיניות אגב, כאילו פעם לא ידעו איך נשים מתעברות, הם יודעים איך נשים את זה, פעם היו אמצעי מניעה, פעם אסור היה לשכב לפני הריון, היום אפשר, אז הקודים כל הזמן משתנים, המודלים משתנים, אז גם נשים וגם גברים יש להם מודלים אחרים. גברים, אני חושבת שיש להם פחות סנקציות. כלומר, גם אם אתה תעלה 10 קילו, אף אחד לא יגיד לך, וואו, מה קרה? כאילו, להשתך עם מס ממך, כאילו, מהר מהר אחרי לידות תחזור לגזרה שלך. אני חושבת שהמון מהלחץ של הגברים, הוא כן מתרכז באיבר המין, שיהיה גדול, שיחזיק הרבה זמן, שתמיד ירצה, ואני חושבת שהיום הרבה נשים אומרות, לא בא לי הכי גדול, בא לי שיתאים לי, בא לי ש... גם לא בא לי שיחזיק שעות, בא לי שזה יהיה בתוך התקשורת בינינו של האינטראקציה, לא בא לי שירצה כל הזמן, בא לי שהוא ירצה כשאנחנו בתוך מרחב ש... אז בסופו של דבר, תמיד אני אומרת לזוגות, זה כמו פאזל. א' צריך להתאים לבית, זה, אני לא צריכה שא' יתאים לכולם, אני לא צריכה שבית יתאים לכולם, אני צריכה שאנחנו נבחר את מה שנכון לנו. אז מזל שיש מישהו שנמשך לג'ינג'ים, ומזל שיש מישהו שנמשך לשחומים, ויש מזל שיש מישהו שנמשך לגבוהים, ויש מישהו שנמשך לרזים, וזה תמיד נורא מצחיק אותי שכשאני משדחת, אני אוהבת נורא לשדך. אז אני מנסה להגיד, יו, יש לי מישהו להכיר לך וזה וזה, אז היא אומרת לי, תתארי איך נראה, אני אומרת לה, הוא מה זה חתיך, הוא רזה, והוא ככה, והיא אומרת לי, אבל אני לא אוהבת רזים, אני אוהבת שמנים, אני אוהבת מקרר, אני אוהבת זה, אני... אז אי אפשר אף פעם לקלוע, וטוב שיש מנעד, ואני חושבת שבסופו של דבר, זה שמישהו אחד לא נמשך אליי, זה לא אומר שאני לא מושכת, זה אומר שבינינו לא היה התאמה. העיקר שאני אוהבת את עצמי, ושאני אמצא מישהו שאני אוהבת אותו והוא אוהב אותי, או אני נמשכת אליו והוא נמשך אליי, אבל אין ספק שהלחץ בתוך התרבות, להיראות, להיות יפים, הוא יותר גדול. הסנקציות, אני חושבת שבמובן הזה, לגברים עדיין הם יוצאים יותר בזול, אני חושבת שיש להם גם סנקציה על אולי להרוויח, נגיד, כן? כמו שאישה רוצה להיות יפה ונחשקת, אז גבר אולי רוצה להרגיש שהוא מפרנס וכך, אז אני לא יודעת אם העולם שלהם הוא יותר קל ופשוט, אני חושבת שלכל אחד יש את האתגרים שלו. אני כן אגיד שדיברנו על זה קצת לפני שהקלטנו על העניין הזה שהשוט שנשים מרגישות, על היופי והלחץ להיות ייצוגית ויפה, זה גם משהו שהוא יחסית בעוצמה שלו, הוא גדל כמובן במאה השנים האחרונות, ברגע שאנשים נכנסו לשוק החופשי, התחילו לעבוד, התחילו להרוויח כסף, ברגע שאנשים התחילו להרוויח כסף ולהיות עצמאיות כלכלית, אחרי מלחמת העולם השנייה, כל התעשייה של המגזיני יופי הפכו להיות הרבה יותר משמעותיים, והמסרים לנשים להיות יפות, חברות קוסמטיקה פשוט רצו את הכסף הפנוי שהיה לנשים. כאילו פעם אישה הייתה מתחתנת והבעל היה מפרנס. פתאום ראו נשים יוצאות מקולג'ים, הולכות לשוק, לעבוד. מה עושים עם כל הכסף שהן מרוויחות? שיוציאו כסף על תעשיית פסמים, איפור, קוסמטיקה. ואז כל המגזינים התחילו לפמפם לנו את הדבר הזה, וגם על להיות אישה מינית, המון המון לחץ, כן? את צריכה להיות רזה, את צריכה להיות חטובה, את צריכה לרצות, את פתאום גילו שאנשים יכולות להגיע לאורגזמה, את צריכה להיות אורגזמית, את צריכה לגמור ברצף, כאילו כל המגזינים של היופי האלה שהם גורמים לך להרגיש לא יפה, לא סקסית וככה.
ואיך זה יכול להיות שאחרות גורמות מלא ואני לא, זה בדיוק, נורא מתסכל לקרוא, זאת אומרת, מה, כן, למה זה לא עובד?
זה נורא בקלות, שלוש, את כן. רק חסות חת עם שלוש וזה יקרה. אז האנשים לא מבינים כמה הם נתונים בתוך איזה מין אידיאל כזה שהוא מאוד מאוד מאתגר, קראתי פעם איזה מחקר שאמרו שאם נשים בצפון אמריקה במשך שבוע לא יקנו שום מוצר טיפוח, תעשיות היופי תקרוס. כאילו, שבוע אחד שלא נקנה שום איפור, ליפסטיק, קרם, טטטטם, כל התעשייה הזאת תקרוס. כלומר, הכוח הוא בעצם בידינו. אנחנו לא מבינים עד כמה זה דרמטי בתוך העולם הזה שאנשים לא מבינים. שבעצם מופעל עליהם המון המון מתח ולחץ לעמוד במשהו שהוא חיצוני. ובסוף, בסוף, בסוף, כשאני נכנסת בערב למיטה עם הבן זוג שלי או עם עצמי, אני צריכה להיות מאושרת, אני צריכה להסתכל בריא ולהגיד, אוי, דווקא חמודה נורא, היום יצא לך דווקא טוב, השיער הסתדר, ואנחנו פחות נותנים מדי משקל לעצמנו ויותר מדי עסוקים במה קורה בחוץ. צריך קצת לעשות יותר טיון אין.
ושאלה שמתחברת לי ישר לזה, מצאתי את באמת הבן אדם שאני נמשכת אליי, והוא נמשך אליי, אבל החיים משנים אותנו, בין אם זה אצל נשים שאחרי שהן יולדות, בגיל המעבר שאנחנו יודעות שיש איזשהו שינוי משמעותי לגמרי. בגוף, וגם החיים עצמם, את יודעת, אנחנו לא נשארות תמיד באותו משקל, גם אצל גברים וגם אצל נשים. ואז יש שינוי במשיכה, זה, אני מתארת את זה שיכול לגרום, עובדה שהבן אדם שהכיר אותי פתאום שעליתי במשקל, זה הפריע לו.
כן. תראי, בגדול, משיכה זה דבר נורא גמיש. כאילו, הרבה פעמים את יכולה לראות מישהו נורא יפה, ופתאום הוא יתחיל לדבר, ותגידי, מה זה כאילו לא? איזה ירד לי. כאילו,
לגמרי, קורה מלא.
ולהפך, יכול להיות מישהו שכזה יראה לך נורא נורא ביישן וסגור, אבל פתאום את שומעת אותו, ואת אומרת, וואו, הוא מרתק, אני רק רוצה לשמוע עוד ועוד. ככל שאנחנו יותר נחשפים, כאילו, בשכבות של הבצל, אנחנו יכולים יותר להימשך, לפתח משיכה, לפתח תשוקה. תמיד אני אומרת לזוג, אנשים שבאים אליי ככה, ומחפשים זוגיות, ומחפשים אהבה, אני אומרת להם, רגע, שנייה, מה יש מתחת? כאילו, בואו תחפשו את מה שקורה. כשאנחנו נמצאים בתוך קשר, שנה, שנתיים, עשור, שניים, זה ברור שכמו שהקשר מתפתח, החיים מתפתחים, גם המשיכה היא נהיית אחרת. אסתר פרל מדברת הרבה על העניין הזה ש... הפרדוקס של המונוגמיה, אנחנו כאילו מכירים יותר, מרגישים בנוח יותר, אבל משהו במסתורי נעלם. אחד מהדברים שהיא מציעה לעשות זה שאנחנו צריכים להמשיך ולהיות אנשים מעניינים, אנשים מתפתחים, אנשים שמגוונים. כלומר, אם אני לומדת משהו חדש, ואני מפתחת תחביב חדש, ואני מאפשרת לעצמי להיות במקום שאני גם אינדיבידואל ולא רק אימא, כאילו... שמעתי אתמול הרצאה של מישהי, והיא הציגה את עצמה, והיא אומרת, שלום, קוראים לי ככה וככה. בתור התחלה, אני אספר לכם שאני אימא לארבעה ילדים. זה מה שאני, אני אימא. ואמרתי, את לא? מה, זה מה שאת? את לא אימא. את המון 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 דברים. והיה שם איזה משהו כזה שנורא ניסה למקם את האימהות, למרות שזו הייתה הרצאה עסקית, וכאילו, את קודם כל אישה. את קודם כל אינדיבידואל, או גבר, כן, לצורך העניין. אנחנו צריכים להיות מעניינים בעיני עצמנו. אנחנו צריכים להיות מושכים בעיני עצמנו. אנחנו צריכים להיות... היה לי שיחה עם הבן שלי, ראיתי אותו, הבן שלי ככה טרום גיל ההתבגרות, והוא כאילו פתאום נורא נפתח לעניין הזה של משחקי בנים בנות ולחיזורים, הוא מנסה כל הזמן לקרוא סאבטקסט, וזה נורא יפה. אז ראינו ביחד איזו סדרה, והיה שם כאילו פרום כזה נשף סיום של י' א' י' ב', ו... הבנות לבשו כאלה סמלות נורא מפוארות, ואחת מהן לבשה סמלה עם מחשוף מאוד מאוד עמוק. ואז הוא אומר לי, אמא, אבל למה היא לובשת את הדבר הזה? מה? ואז אמרתי, אתה יודע, היא חושבת שזה הופך אותה להיות יותר מושכת. ואז הוא אומר לי, מה זה אומר מושכת? מה היא מושכת? כאילו, מה? ואז אמרתי לו, היא רוצה להיות יפה בעיני בנים. ואז הוא הלך עם המשפט הזה, ואחרי כמה זמן אמרתי, אתה יודע מה? זה לא נכון. היא רוצה להיות מושכת בעיני עצמה. כאילו, היא רוצה להרגיש יפה יותר, וכשהיא לובשת את הדבר הזה, היא מרגישה, ואני חושבת שזה נקודה נורא משמעותית. בדיוק פגשתי את הקוסמטיקאית שלי השבוע, אחרי שלא ראיתי אותה שנתיים בקורונה, כאילו, היה לי זמן ופניות עם כל מה שהיה, והיא אמרת לי, וואו, איך לא נפגשנו כל כך הרבה זמן? אמרתי, תקשיבי, זה היה השנתיים המטורפות בחיי. אז היא אמרת לי, את לא יכולה ככה. את עובדת קשה, בסדר, אבל את צריכה גם להשקיע בעצמך. ואז אמרתי, נכון, כאילו, מה היה הבעיה? שנייה רגע להניח את העיסוקים, לפנות 3 שעות לעצמי, ולעשות רגע עצירה. זה בדיוק הדבר הזה. אנחנו נכנסים לתוך מסלול של בית, קריירה, ילדים, אנחנו הרבה פעמים שוכחים את עצמנו, ואז אם אני לא מסתכלת בריא ומתפעלת, יהיה נורא קשה למישהו אחר כל הזמן להיות בעמדה של המתפעל ממני. ואנחנו גם הרבה פעמים שוכחים שאנחנו יחידה זוגית, ולא רק יחידה הורית. אז הרבה פעמים, אני חושבת שיש לי, איזה זוג בטיפול שיש להם 3 ילדים, ועבודות, וקריירות, וככה, 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 ועכשיו, באמצע הלחץ של כל העניינים, לגבר עשו איזה נסיעת עסקים נורא נורא דחופה, השקה של מוצר חדש בניו יורק. ואשתי אמרה לו, בסדר, אני מבינה, אני מפרגנת. ואז בתוך התהליך אמרתי, רגע, וזה גם מדדי? כאילו, אתה יכול לדמיין עכשיו, סוף שנה, כל המסיבות הזה, אתה יכול לדמיין שהיא אומרת לך עכשיו מהעבודה, שלחו אותי לשבועיים לציריך, אני חייבת לטוס. בקיצור, העניין הזה של מותר לי לקחת פסק זמן, מותר לי רגע לנשום, מותר לי ערב חברות, מותר לי... אני זוכרת שהרבה פעמים הייתי אומרת, כשהילדים היו ממש קטנים, הייתי אומרת, הפנטזיה שלי זה שיהיה לי איזה בית מלון, שאני פשוט יוכל לשבת ולשתות דייט ספרייט, בלי שאף אחד מתקשר, מציק, מדבר, ואני יוכל לשתות את הפחית עד הסוף. אז כאילו המקום הזה שאנחנו רוצים להטעין מצברים, כמה זה חשוב, ולהרגיש שיש לנו על מה לחוש גאים, לא רק על האימהות שלנו, לא רק על העבודה שלנו, אלא על מי שאני. אז כאילו כשהאנרגיה הזאת בתוכנו היא מקבלת מענה ותגובה, אני מרגישה שיש על מה להתפעל. אני כאילו, אנחנו יוצאים בערב, התלבשתי יפה, הסתרקתי, התארגנתי, נחתי, ועכשיו אני מרגישה בן אדם, לא רק מישהי שצריכה להיות מכווננת החוצה. זה מתאים.
זאת אומרת, אבל את אומרת שבסופו של דבר, זה שהגוף שלי משתנה, זה לא יפגע.
זה לא הדבר.
זה לא הדבר. בדיוק.
זה התחושה הפנימית של אני משקיעה בעצמי. אני הולכת ואני משחקת טניס, אני הולכת ואני פוגשת חברות, אני הולכת ומקשיבה לפודקאסט. כאילו, המקום הזה שאני עושה רגע משהו כדי להרגיש טוב. עכשיו, מה הדבר הזה שגורם לי להרגיש טוב? כל אחת עם כאילו סל כלים שלה, אבל מתוך האנרציה של החיים, הרבה פעמים אנחנו כאילו, זה כמו שאני לפעמים מנקה את הבית, ופתאום אני כזה עוצר, אני מנקה בשירותים, פתאום אני עוברת מול הריב, ואני אומרת, וואו, את נראית יפה. כאילו, המראי כזה אומר לי, את ממש גמורה, ואני כזה, וואו, נכון, אני מתה מעייפות. כאילו, המפגש הזה רגע עם עצמנו. כאילו, אז אם אני רוצה, אני מתפעלת. אני קודם כל אתקלח ואסתרק ואתארגן, ואז אני אסתכל על עצמי בריא, ואני אגיד, או, הנה, ככה נראית אישה שיוכל גם לחייך ולהיות שפויה. אז יהיה נורא נורא בעייתי אם אנחנו נצפה מהבני זוג שלנו להגיד לנו משהו שאנחנו לא מחוברים אליו, כן? כאילו, המון פעמים, זה ברור שכמו אמא שמתפלת מתינוק, אנחנו, דרך העיניים היפות והאוהבות שלה, אנחנו מייצרים תחושת ערך. הבן זוג שלי יכול להגיד לי, את מהממת, את יפה, אני נמשך אלייך, עד גבול מסוים זה יעבוד. אבל באיזשהו שלב גם יהיה מקום שאני צריכה גם לעבוד כדי לייצר את התחושה הזאת מתוכי. כאילו, זה יהיה נורא קשה לצד אחד כל הזמן להגיד, את יפה, את מושכת, את מהממת, אני רוצה. אנחנו גם צריכים להחזיק את זה.
נראה לי שגם הצד השני הרבה פעמים יגיד, נו, די, אתה סתם אומר, לא, אתה לא מתכוון, ואז זה קצת מבאס באיזשהו אופן.
או שהרבה פעמים אני עובדת המון עם מטאפורות, אז אני אומרת למישהו, אתה יודע, זה כאילו שיש לך בפנים איזושהי מסננת, וכל המילים הטובות, הן לא מצליחות להישאר. זה נוזל החוצה. אני אגיד לך, את נורא יפה, ותגיד לי, אוף, נו, די, הדבר הישן הזה שזרקתי על עצמי. תחזיקי את זה רגע. אמרתי לך שאת יפה. כאילו, מה זה עושה לך? כאילו, וואו, תודה. איזה כיף. נורא כיף לבוא לפה ולשמוע את זה, כן?
גם למה יש לנו את הצורך הזה לבטל כל הזמן את המחמאות האלו?
נכון.
אני רואה את זה כל הזמן גם בעולם של הבגדים.
לגמרי.
אגב, אפרופו מה שאמרת על היפה, תמיד שאני מסתכלת במראה ואני רואה שאני יפה, אז יצרתי לעצמי הרגל שאני פשוט מחייכת.
כן.
ואז אני נראית פחות יפה.
לא, זה גם משחרר כימיקלים.
גם משחרר, זהו, נכון. זה גם עובד באמת על המוח, אבל באמת, כאילו, אני מחייכת, ואני אומרת, יאללה, הכל טוב, כאילו, אז מה אם אני יפה? זה אומר שעשיתי משהו טוב.
נכון. אבל אם אני יפה, אני יכולה גם לשאול את עצמי, ומה יגרום לי להרגיש שאני כאילו מזינה את עצמי בחזרה, נכון? כי אנחנו בטריה שצריכה גם הטענה. כאילו, אי אפשר כל הזמן...
זה כל כך חשוב.
נכון.
מה? אז איך את ממליצה למטופלים שלך להטעין את עצמם?
לעצמי, כאילו, אני נגיד הדבר שאני הכי אוהבת בסוף יום כזה שעבדתי, או שהייתי עם הילדים בגן ודרצנו ושחקתי מחבואים, אני אוהבת להתקלח. תמיד הבנים שלי אומרים לי, אמא, אני רוצה להיות זה, אמא, במקלחת אף אחד לא, זה זמן קדוש. אני נורא אוהבת להתקלח. אגב, זה גם משהו שעבר אליהם, כלומר, יש לי בבית אמבטיה אני תמיד אומרת להם, הכנרת, אבל הם יושבים אפילו עם 10 סנטימטר של מים, והם גם אוהבים להתקלח ביחד, והם יושבים ומנהלים שיחות נפש, והמים מרגיעים, ויש איזו חוויה כזאת של נינוחות. אני אחרי מקלחת, אני כאילו יכולה לצאת לרקוד, כן? לא משנה מה השעה ביום. אז בשבילי זה נורא מתאין. אם אני חותכת לעצמי סלט, זה מבחינתי מתנה. אם אני מנקה את הבית, אני כאילו פתאום אחרי זה מרגישה מאושרת. אם אני מנקה את כל המיילים שיש לי באינבוקס הזה, כאילו הדברים האלה שאתה אומר, וואו, זהו, עכשיו אני יכולה להתרווח, אז עוד. יש הרבה דברים, כאילו גם להסתפר, גם למרוח קרמפה, כל דבר שאני מרגישה שהוא מבחינתי הזנה, שאני אומרת, או, הנה משהו שהכנסתי לעצמי חזרה משאבים פנימה.
נראה לי שזה גם דברים שאין לך כוח לעשות, אבל אחרי שעשית אותם, את אומרת איזה כיף שעשיתי.
נכון, לגמרי.
שזה קשה להביא את עצמנו. זה רק פה על הילדים שהדבקת אותם, ומעניין אותי לשמוע מה את אומרת, איך אני יכולה לגרום לילדים שלי להיכנס לעולם הזה בצורה בריאה יותר. זאת אומרת, גם באמת חשוב לי שהבת שלי תדע שהיא יכולה לשתף אותי בכל סיטואציה כזאת שהיא חובה בעולם הזה, וגם איזה מודולינג אני יכולה לעשות להם.
כן. אז תראי, בגדול, לגדל בנות ולגדל בנים זה כמובן מאוד מאוד שונה.
יש לי גם מזה וגם מזה.
איזה כיף. אז אני אגיד שלגדל בנים, בנים גדלים עם תחושה של entitlement. כאילו, אין לי דרך אחת להסביר את זה. הם גדלים בעולם שאומרים, וואו, אני נכנס לחדר, מגיע לי, הכל בסדר. כאילו, יש משהו הרבה יותר נינוח וקל בלהיות בן. אנחנו רוצים לשמר את הדבר הזה, כן? אני לא רוצה לגרוע. אני כן רוצה לכוון אותם לרגישות, להדדיות, הרבה פעמים, נגיד, לפני שאנחנו מתארגנים, לצאת ליום שישי בערב, או מסיבה, או משהו כזה, אז כזה אנחנו מתלבשים יותר יפה. בדרך כלל הבנים שלי, זה נורא מצחיק, כי הם נגיד נורא נורא מכווננים לזה שיהיה להם נוח. הבן הגדול שלי מסרב ללבוש ג'ינסים, מסרב ללבוש מכנס מחויית. אני אומרת לו, אבל מה, יום שישי בערב, ארוחה הזה? לא, אני רוצה טרנינג, אני רוצה מכסי ספורט, אני רוצה... הקטן הוא קצת יותר בענייני סטיילינג ואופנה, אבל אז אני אומרת לו, כן, זה חשוב שיהיה לך נוח, כן? זה גם מסר שכאילו, אז זה נקודה אחת שכאילו, זה בסדר להגיד, העיקר שיהיה לך נוח, כן? הכי חשוב זה שיהיה לך, נגיד פורים, שזה אירוע מאוד טראומטי לחלקנו, גם אם יש לך איזה תחפושת מאוד מאוד מאתגרת, העיקר שיהיה לך נוח, שתרגיש טוב להסתובב, ללכת, ליהנות. תמיד אני אומרת לאנשים, במיניות, כן? הדרך היא חשובה, לא האורגזמה, כן? שיהיה לך כיף במסיבה עם התחפושת, ולא רק שכולם יגידו, וואו, זו תחפושת מרשימה. לגבי בנות, אני חושבת שבגלל שהעולם הוא הרבה יותר מטיל סנקציות ומבקר ושיפוטי, אז אנחנו רוצים קודם כל לתת מודלינג של יחסים טובים של עצמנו עם הגוף. אם אני אדבר שוב על בטי דודסון, שהזכרתי אותה מקודם, בטי דודסון אומרת שבשביל להיות אישה אורגזמית, אני צריכה אימא אורגזמית. אז אני הרבה פעמים אומרת, בשביל שהבת שלך תגדל עם חוויה של יחסים טובים עם הגוף, אני צריכה שיהיו לי יחסים טובים עם הגוף. אני צריכה שהיא תראה שאני עושה ספורט, שהיא תראה שאני עושה הליכות, שהיא תראה שאני עומדת מול הראי, ואני אומרת, וואו, השיער הסתדר מעולה, ואני מרגישה נפלא בתוך האור של עצמי. כלומר, זה בסדר שבת תגדל לאמא שאוהבת את עצמה. כמה זה חשוב ולא מובן מאליו, כן? שאמא נהנית להפעיל את הגוף, וכשהיא רואה את הדבר הזה, היא אומרת, מותר לי. או אמא שהרבה פעמים אנחנו מכניסים את המילה דיאטה הביתה, זה מילה מאוד עם קונוטציה שליליות. זה לא אני עושה דיאטה, זה לא אני שומרת על אורח חיים בריא. הבן שלי הקטן הוא היה טבעוני הרבה שנים, ועכשיו הוא צמחוני, כאילו מגיל 3 יש לו עניינים כזה עם לאכול. והרבה פעמים הוא אומר לי, אמא אל תקני בשר, או גם ככה רוב הזמן לא אוכלים, אבל נגיד הייתי קונה רק תומנה, זה... אז זו הייתה פשרה. אז הוא אומר לי, אמא, אל תאכלי טונה. אז אמרתי לו, לא, בסדר, אתה מבקש, אני לא אוכל טונה. אז הוא אומר לי, לא, 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 אני רוצה שאת לא תאכלי טונה, כי לך זה חשוב לא לאכול טונה. אז אותו דבר גם הפוך. כלומר, אנחנו רוצים להיות במקום שבו אנחנו אומרים לבנות שלנו, אל תלבשי את החולצה הזאת, כי אני חושבת שזה לא יפה. אל תלבשי את החולצה הזאת, כי לך לא נוח איתה. כי את רואה שהעקבים האלה גורמים לך ליפול, או את מרגישה שאת כל הזמן צריכה להוריד את החולצה ו... את לא מצליחה לשבת ב... אנחנו רוצים להגיד להם, תסתכלו על עצמכם, תגידו אם זה נוח לכם. שהרבה פעמים יגידו, כן, כן, זה נוח. בתוך המרד והנפרדות.
למרות שבואי, פה אני חושבת רגע על המודולינג הזה, אני פוגשת מלא אנשים שילבשו, וזה בסדר מבחינתם לבוש משהו שלא נוח. אני מסכימה איתך מאוד, אגב. כן. כן, מאוד מאוד חשוב לי, אנחנו
בבדים שלי. אז אני, עם נערות צעירות, עם נשים צעירות, אני אשאל אותה מה את מרוויחה מזה, על איזה צורך זה עונה. אז אם היא תגיד להיות יפה, להיות נחשקת, להיות מושכת, אז אני אגיד אוקיי, ונגיד, ומה מה, מה, מה ה-outcome של הדבר הזה, מה את מרוויחה מזה? אז זוכרת שאחותי התייעצה איתי פעם שהיא גרה בקיבוץ, והיא אומרת, תקשיבי, הבנות בכיתה זין חט כבר כולם עם חוטיני של בגדים, ברזילאי כזה, וכל הגברים והאימהות והאנשים, וכולם מסתכלים, ו... סיטואציה של קהילה קטנה, מה עושים? כאילו לא נעים. ואז אמרתי, אז תעשו שיחה עם הקבוצה של קבוצות הגיל, זין, חטא, תשאלו, מה, על איזה צורך זה עונה? כאילו, מה אני מרוויחה ומה אני מפסידה מהבחירה בבגדים הזה? נוח לי, לא נוח לי? מסתכלים עליי, לא מסתכלים עליי? מי מסתכל עליי? כאילו, לא ממקום של אוי ובוי מה אתם עושות, אלא מקום של בואו רגע תבדקו עם עצמכם. כאילו, עכשיו, אני חושבת שיש איזה מין... סטנדרט או מודל של להיות נחשקת, להיות סקסית, להיות נגישה, להיות זמינה, להיות אובייקט. ואני הרבה פעמים, אני חושבת שאנחנו מתגמלים בנות, אני אגיד את זה רגע מהצד ההפוך, הייתה לי פעם שיחה עם סטודנטיות שלי של טיפול מיני, ודיברנו על איך מגיל צעיר אנחנו מחברתים, בנות להיות אובייקט וגברים להיות סובייקט, בנים להיות אובייקט. ואז הם נהיו מאוד ביקורתיים להערות שיש בסביבה, ומישהי סיפרה שהיא לוקחת את הבת שלה לגן, ותמיד שהיא נכנסת, אז הגננת אומרת לה, וואו, איזה סמלה יפה, ובואי תסתובבי, ותראי. והאמא באיזשהו שלב אמרה לה, אולי תגידי לה משהו אחר, תחמיא לה על משהו אחר.
היא אמרה לה את זה, כי כן. שמעתי את זה הרבה פעמים, ולא רציתי לפגוע בה כדי להגיד את זה, למרות שזה הפריע
לא,
לי.
לא, כאילו להגיד לגננת, כאילו בואי רגע תשימי זרקור על משהו אחר. אז הגננת אמרת לה, אבל מה עוד אפשר להגיד? כאילו, מה אני אגיד לה? כאילו, אז יש פה בעיה, כאילו אנחנו לא מתגמלים בנות אלא על המראה החיצוני שלהם, ואז באמת בנות מבינות שכדאי להם להיות מושקעות בדבר הזה. לפני כמה שנים היה ניסוי שבנות לומדות מתמטיקה לבד בח' ת' ומעלה, והייתי, אני מרצה המון בבתי ספר להורים, והם אמרו לי, מה דעתך? אז אמרתי, תראו, מבחינה מחקרית, כשבנות לומדות לבד מתמטיקה, הן יותר מושקעות במתמטיקה מאשר באיך אני נראית או נתפסת. כאילו, זה ברור שההישגים שלהם הם יותר גבוהים. אנחנו בתוך תרבות שנורא נורא מעודדת נשים להיות מיניות, מעודדת נערות להיות מושכות, ואז אם על זה אני מתוגמלת, אז למה לי להשקיע בחלקים אחרים? אז אם אנחנו נעודד בנות לפתח עוד כישורים, זה ברור שהם ירצו להיות מתוגמלות על עוד חלקים, כן? כאילו, כל אחת הייתה רוצה לשמוע שהיא כותבת יפה, שהיא טובה בחשבון, שהיא יכולה להיות ראש ממשלה, כאילו, זה פחות בתוך הסל, אנחנו הרבה פעמים אומרים לה, וואי, את נורא יפה, את לבושה יפה, איזה מתוקת, איזה סקסית, איזה זה... אנחנו חוטאים בדבר הזה המון
זה פעם. מתחבר למה שאמרת קודם, שאני זוכרת עצמי שמעת משפטים של שתרזה, לפחות שתמצא חתן.
כן.
כאילו, כי אז יהיה באמת את זה שנמשך אליה. נגיד עכשיו, אני מנסה לחשוב על סיטואציה באמת שגם אני חוויתי, ואיכשהו יצאתי ממנה, שיום אני מצליחה עכשיו בדקות השיחה שלנו להבין איך יצאתי מהסיטואציה שאני לא יכולה שנוגעים לי בבטן. אבל אולי את תוכלי להסביר את זה יותר לעומק.
אז אני אגיד אוקיי, אז נגיד יש לי עניין עם הבטן ולא בא לי שהוא יגע לי. אז אני אתחיל עם עצמי, קודם כל. אני אגע בבטן. מה אני מרגישה שאני נוגעת בבטן? איך זה בשביל לגעת בבטן? איך אני יכולה לשדר לבטן הזאת שאני אוהבת אותה, שאני מקבלת אותה. היא לא מושלמת. אולי היא לא כמו של בחורה בת 20. אולי היא בטן של מישהי שכבר הייתה בהיריון. אולי היא בטן של מישהי שכבר היא בגיל מעבר. אולי היא בטן של מישהי שאפילו יש לה צלקת שקיסרי. אז הבטן הזאת היא עדיין, היא משרתת אותי היטב, והיא מעכלת את המזון, והיא עוזרת לי להצמיח את התינוק, ויש המון המון דברים יפים בבטן הזאת, במה שהיא חוותה. ואני נותנת לה אור ואהבה, ומשדרת לה הרבה חמלה, ואני מפתחת איתה יחסים טובים, ומשלימה איתה גם, ואני אומרת לה, אני מבינה שאת לא תהיה מושלמת, ואני מקבלת אותך כמו שאת. ולאט לאט, ככל שהיחסים שלי איתה מתפתחים, ונהיים יותר חיובים, אני יכולה גם לאפשר לעוד מישהו להסתכל עליה, ובאותם עיניים, ולהאמין שהוא באמת מסתכל עליה בעיניים טובות. כי אני הצלחתי להסתכל עליה בעיניים טובות. אז אחרי שהצלחתי לעבור את התהליך הזה עם עצמי, אני יכולה גם לאפשר לך את החוויה הזאת מולי.
שזה מדהים, זה גם, קודם כל זה מאוד מתחבר לי העולם הזה לסטיילינג, כי בסוף באמת זה לעבוד על הדבר הזה של לחיות עם הגוף בשלום, ואז... כן. ואז את באמת מצליחה ליהנות גם יותר בעולמות האלו.
כן.
זאת אומרת, וזה בכל דבר. לפי מה שאת אומרת, למעשה כל עבודה שאני אעשה של קבלה של הגוף, אני אחיה טוב יותר.
כן.
במיניות, בסטיילינג, בביטחון העצמי שאני אסתובב איתו. זה כאילו,
לגמרי.
זה ממש חולש על כל העולמות האלו, ובגלל זה זה גם כל כך חשוב.
זה מין מטריקס כזה, זה יחסים שהם... אי אפשר לשים את הגוף בקופסה, אי אפשר לשים את המיניות בקופסה. מישהי אמרה לי, המשפט נורא יפה, היא אמרה לי, מיניות זה קפסולה של היחסים. זה כאילו זיקוק של הדבר עצמו. כאילו, אז המארג של הדברים האלה, הצמתים שבהם הם נפגשים, זה כל הזמן. אי אפשר לסגור את זה ולהגיד זה רק קשור לזה. לא, זה הכל מתחבר. ואם אני לא אעשה שלום עם הבטן הזאת בסקס, זה יפגוש אותי בעבודה, וזה יפגוש אותי במשהו שהבן שלי, כאילו הבנים שלי לפעמים אומרים לי, הם יכולים להגיד לי, אם את נורא יפה היום, או אם אנחנו ככה יוצאים, וזה, אמא, וואו, איזה יפה. אבל הבן שלי גם יכול להגיד לי, אמא, את שמנמנה, או אמא, את נורא עגולה, או אמא, את נורא רכה. ופעם כאילו הייתי כזה, או, וואו. ואחר כך אמרתי, אוקיי, בסדר. כאילו, יש גם נשיות כזאת, והיא אחלה, וזה חלק מהעניין, והם יכולים לראות שזה כל מיני דברים.
זה מדהים, כי זה באמת גם מי המחליט של להיות אישה שמנמנה, זה פחות מושך, זה נכון, פחות יפה. נכון. ואני אוסיף לזה שלי באופן אישי, כמו שאמרתי קודם, מאוד עזר, זה באמת לראות את הכל שונה, גם בסטיילינג, אני אומרת, תסתכלו על נשים בכל המידות, בכל הגדלים, תראו איזה, כל אחת, כמו שאמרתי, לא שונה, היא פשוט מיוחדת לעצמה. נכון. ואז יהיה לנו הרבה יותר קל לחיות בשלום עם הדבר הזה, ולקחת יחסים טובים יותר, אני חושבת, לחדר המיטות גם.
כן.
זה, וואו, זה מרתק. יכולתי לדבר איתך עוד מלא זמן על זה.
נעשה עוד.
אז ספרי לי, קודם כל, איפה אפשר לעקוב אחרייך ולשמוע ולקרוא, כי אני חושבת שיש עוד הרבה להעמיק בעולם הזה.
אז אני אגיד שיש לי טור בארץ בדיגיטל שנקרא מין זה שאיננו אחד במדור משפחה, אז אתם מוזמנים לעקוב אחרי הטור שלי. יש לי קבוצת פייסבוק שנקראת נשים מדברות מיניות, אפשר לעקוב אחרי גם שם, וגם באינסטגרם, lin.reuveni18.
אז אני אשים קישורים כמובן, גם לקבוצה וגם לכל מה שיש, שהיא אמרה עכשיו, אני אשים לכם קישורים שתוכלו להיכנס.
מעולה.
ואנחנו כמובן נשמח שתשתפו את הפרק ברשתות החברתיות ותתייגו אותי ואת לי. ותשלחו לחברות את הקישור, כי אני באמת מאמינה שזה יכול לעזור לכולנו להרגיש הרבה יותר נוח עם הגוף שלנו. ואם אהבתם, יעזור לנו מאוד אם תדרגו את הפודקאסט בספוטיפיי ובאפל פודקאסט. חפשו כרמית כזז בפייסבוק ובאינסטגרם. תודה רבה שהאזנתם, ונתראה בפרק הבא.